טוב, שלום וברכה. אתם ודאי מבינים כבר לפי הכותרת, בעל מלחמות, שאנחנו נדבר בעזרת השם על מלחמה שאנחנו נמצאים בה כעת. ואני אספר לכם מקרה שקרה לי לפני הרבה הרבה שנים, שקשור למלחמה. אני אז הייתי במילואים, היינו בעזה, פלוגה שלנו, אני בהנדסה קרבית, והיינו שם באיזשהו מקום, גבעה כזאת שנקרא על המונטר, ועמדו שם כל הצוות שלנו. פתאום יום אחד מגיע לשם ג'יפ בצורה מאוד ככה מהירה, ג'יפ אזרחי, יוצאים משם כמה חבר'ה אזרחים, מדברים עם המ"פ שלנו, אנחנו מבינים שזה שבק, הם אוספים עכשיו את כל הפלוגה ואומרים, תשמעו, הגיע לפה, יש איזה מבוקש אחד, מחבל אחד, שאנחנו מנסים לתפוס אותו כבר הרבה זמן, והוא כל הזמן בורח לנו בין האצבעות, ממש כמעט כמעט, והוא בורח. ויש לו הרבה ידע, אנחנו צריכים אותו חי. ועכשיו קיבלנו הודעה שהוא נמצא בכפר צמוד אליכם, שם למטה, בבית מסוים ספציפי הזה. ובדרך כלל כדי לתפוס כזה מבוקש כבד, אז ישנם כוחות מיוחדים שבזה הם עוסקים. אבל אין לנו עכשיו זמן עד שהם יגיעו, כי הוא בא והולך, פתאום עכשיו הוא נופיע. אז אתם צריכים עכשיו לבוא כולכם, לעשות כיתור על הבית, ואנחנו נתפוס אותו. בסדר, מוכנים? טוב. עכשיו אומר, יש רק עניין אחד, אנחנו צריכים מישהו מתנדב, שהוא ראשון שיכנס לבית הזה. כי אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא, ומי שראשון נכנס, אז זה הדבר הכי מסוכן, הוא זה שחוטף כדור. אבל אם הוא יראה, אז אנחנו כבר נוכל לאתר אותו, נוכל לדעת איפה הוא ומה הוא. אז ככה, אז האם יש ביניכם מישהו מתנדב שהוא ראשון מוכן להיכנס לבית של המחבל? ולקח לי בערך 5 שניות עד שאני הרמתי את היד, ואמרו, או יופי, בסדר, תודה רבה. וזה היה מאוד לא פשוט, כי אני הייתי כבר נשוי, היו לי כבר 2 ילדים, וככה להתנדב זה לא היה קל. ואני רוצה לספר לכם על מה חשבתי 5 השניות הללו. כן? כל השיעור הזה, זה בעצם יהיה פירוד של הפירוד של 5 שניות. ונתחיל מגמרא במסכת סנהדרין, אין לכם את זה פה, אני חושב, כן? גמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ח מספרת על זה שקדוש ברוך הוא שואל את מלאכי השרת, האם מתייעץ איתם, האם לברוא את האדם. הם אומרים לא, והשם שורף אותם, אחר כך כת שנייה, כת שלישית, בקיצור, הוא בורא את האדם. ושאלה, למה מלאכי השרת אמרו לא, לא לברוא אותו? כי הם שאלו את הקדוש ברוך הוא, מה יהיו מעשיו של האדם הזה? השם אומר, כך וכך יהיו מעשיו. הם אמרו, לא לברוא. ואנחנו ננסה להבין, מה זה כך וכך יהיו מעשיו? כאלו וכאלו. מה זה כאלו וכאלו? על מה הוא אמר? כן. הוא יראה להם את... הוא ידע ש... שיהיה פה אושוויץ, והוא יראה משה רבינו. הוא יראה להם את טבח של יהודים בקיבוץ בארי, והוא יראה להם את רב קוק. וכשמלאכי השרת רואים את כל התמונה מלאה, מי זה אדם, הם אומרים, לא, לא, אל תברא, כי זה חילול השם. מי נותן כוח לכל הרוצחים הללו ולכל הרשעים הללו? אתה. אז זה חילול השם, אל תברא. אז למה הקדוש ברוך הוא בכל אופן החליט לברוא אותו? הכוונה היא ביטל, זאת משמעות. כן, כן, ביטל. ביטל את הדעה. ואנחנו מנסים להבין למה השם החליט כן לברוא את האדם, ואולי אפשר גם לומר שכל ההיסטוריה של מין האנושי זאת תשובה למלאכי השרת. או בעצם אנחנו מכריעים על ידי היסטוריה שלנו את המחלוקת בין קדוש ברוך הוא ובין מלאכי השרת. באופן פשוט, אם אתה רואה את מין האנושי היום, אתה מבין שיש בגדול שלוש דרכים. שלושה דרכים. איך מין האנושי התפתח. דרך של עשיו, דרך של ישמעאל, ודרך של עם ישראל, של יעקב. דרך של עשיו, שזה כל עולם המערבי, זה בעצם אומר, תענוג. תנסה לשאוף לתענוג, הנאה, הפקרות. כל מה שגורם לך שמחה, עושר, כיף, תעשה. סמים, פירוק משפחות, אינדיבידואליזם, אדם הוא לעצמו, ו... כנראה זה מין טרנסג'נדר כזה, שהוא נהנה גם מזה וגם מזה, משנה, הוא לא יודע בדיוק אם יש לו מי הוא, מה הוא, אבל ענה רק ליהנות. זה כיוון אחד. כיוון אחר, הפוך, זה כיוון של ישמעאל, שהכל הולך בקשיחות. כללים, גבולות, ברורים, וכל סטייה מהגבול הזה זה עונש מוות. ולכן הם באמת סוג כזה של אנשים שהם דייש כזה, כן? כמו, כאילו, התמצית של דרכו של ישמעאל זה דייש. ודרך של יעקב אבינו הוא אהבת האדם, להיות טוב, ישר, ואהבת לרעך כמוך, לעשות צדקה וכו'. זאת דרך שלישית. וגם עשיו וגם ישמעאל רוצים להרוג את יעקב או את יצחק. ואילו יעקב, בעיה שלו, נכון שזאת הדרך שהוא מציע, רק שהדרך הזאת היא, יעקב לא עושה שום דבר כדי לממש אותה. הוא איש תם, יושב אוהלים. וזאת הבעיה שלו. הוא רוצה לעסוק בעולם הרוח, לחיות את העולם האידיאלי. הוא לא רוצה להיכנס לתוך העולם הזה. וזה מאוד מאוד מאפיין כמעט כל גדולי ישראל שלנו. זה סגנון. הם לא רוצים להיות מנהיגים. כמו שאנחנו רואים עם משה רבנו, קדוש ברוך הוא שולח אותו להציל את עם ישראל, הוא אומר, לא, 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 אני כבד פה, כבר לשון, מי אנוכי שילך לדבר עם פרו, ולמה ישמע לי פרו, ואני לא, לא, אני לא רוצה לעשות את זה. ואותו דבר, וקדוש ברוך הוא משכנע אותו 7 ימים, כן, שבוע שלם מדבר איתו, משכנע אותו לשלוח, שהוא יעשה. וככה זה היה גם עם שאול, המלך הראשון שלנו, שהוא נכבה על הכלים כדי לא להיות מלך. וככה זה היה עם דוד, שהוא נמצא בחברון, וכולם מנסים לשכנע אותו לבוא לירושלים, להיות מלך על כל ישראל, ודוד לא רוצה. ואפילו, זה גם סינדרין הגדולה, כי זכור שסינדרין שפעם בשבע שנים מוצאים את מישהו להורג, זה נקרא סינדרין קטלנית, אבל כשהם ראו שזה נהיה יותר, לעתים יותר קרובות, אז סינדרין עוזבים את לשכת הגזית רק כדי לא להוציא אנשים להורג, והם הולכים שם לישים בהתחלה בחנויות, ואחר כך שם בטבריה ובציפורי ובשפרעם ובכל מיקוד, העיקר לא להיות, לתת את הגזר מוות. זה מאוד מאוד קשה להיות בתוך הפוליטיקה. אולי דוגמה לזה, מה הקושי הזה, שכל כך מנסים להתחמק מהתפקיד הזה שאתה מכריע. רק שנייה. כן. כן, אני חושב שזה במסכת, שבספר אורות, במאמר מלחמה, בפרק ג', אומר שם רב קוק, עזבנו את פוליטיקה העולמית מאונס שהיה בו רצון פנימי. זה אומר שאנחנו יצאנו לגלות, הוציאו אותנו לגלות, בעל כורחנו, באונס. אבל אנחנו בעצם רצינו לצאת לגלות. למה? כדי לא... לא, כדי לא לתת, לא לנהל את מדינה. כי כשאתה מנהל מדינה, אתה צריך לשפוך דם. אתה צריך לדון מישהו למוות, אתה צריך להכריח את מישהו, אתה צריך לשים מישהו בכלא, אתה צריך לגבות ממנו מיסים, אתה צריך להיות אקטיבי, לעשות דברים שהם דברים לא נעימים, דברים רעים. יש פה את... כן, יש כאן. בואו אני אקרא לכם את הפסקה הזאת. אומר הרב ככה, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שהיה בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשות וברבריות. זהו הזמן שאנו מקווים, כן, מקווים אליו. בלא רשות וברבריות. זאת אומרת, אנחנו יצאנו לגלות, בעצם אנחנו יש בזה רצון פנימי. ואולי לתת לכם דוגמה של קושי קבלת החלטות מדיניות. בזמן מלחמת העולם השנייה לגרמנים היה צופן מאוד מאוד מורכב, מאוד מיוחד, קשה לפענח, קשה היה לפצח את הצופן שלהם, שהוא היה כל כך מיוחד שהם נתנו לזה שם לצופן, קראו לו אניגמה. ואף אחד לא ידע לפצח את זה. והיה באנגליה מתמטיקאי אחד שהוא גאון, חצי משוגע כזה, שהוא פיצח את הצופן. וכשהם פתחו מה שהיה כתוב שם, הם מגלים שגרמנים מתכוונים בעוד 3-4 ימים, משהו כזה, בתאריך מסוים, בשעה מסוימת, לשלוח מטוסים של גרמנים שהם יפציצו באנגליה עיר אחת, אחד הערים שם הכי קרובים ככה לים. קובנטרי, שם של העיר. והם רצו, וזהו, כן, לתת מכה על לונדון, על אנגליה. הגנרלים אומרים לי, עכשיו מביאים את הנתונים הללו, את הידע הזה, מביאים את זה לראש הממשלה שלהם, של וינסטון צ'רצ'יל, ואומרים לו, הנה, זה מה שהם מתכוונים לעשות. אז צ'רצ'יל שואל אותם, נו, מה, ומה אנחנו יכולים לעשות? הוא אומר, צריך קודם כל לפנות את כל העיר, להוציא את האנשים משם, דבר אחד. דבר שני, להעמיד שם תותחים שהם נגד מטוסים, ולהכין שהמטוסים שלנו. אז כשהתחיל כל הבלגן, אז אנחנו נראה ונפיל את המטוסים שלהם. תוכנית טובה, מצוינת. וצ'רצ'יל אומר, לא, זו תוכנית גרועה. למה? הוא אומר, כי ברגע שגרמנים יראו את זה, הם הבינו שאנחנו ידענו על התוכניות שלהם. והם יבינו שאנחנו פיצחנו את הצופן, אניגמה. ולכן, אסור לנו לעשות את כל זה, כדי שהם לא ידעו שאנחנו מבינים מה שמדברים. הם אמרו, כן, בסדר, אבל יהרגו שם אנשים, יהיו אלפים שימותו. אכפת לך אולי לסגור לכם את הדלת? תודה רבה. אז הוא אומר, יהיו שם הרבה הרוגים. אומר, נכון. לכן תכינו את בתי חולים וצוות רפואי וכל מה שאפשר שאחר כך לעזור לאנשים שישרדו את זה, ואין מה לעשות. עדיף לאבד קובנטרי מאשר לאבד את המלחמה. וזה הסיפור. וכך היה. גרמנים הפציצו את קובנטרי, היו שם אלפי הרוגים, וצ'רצ'יל לא גילה, ואחר כך הם גילו דברים אחרים, ככה שזה אפשר להם לנצח את נאצים. עכשיו, אני אומר, אם אתה ראש ממשלה, אתה היית מוכן, הרי אתה מבין ששם בקובנטרי יכול להיות שגרה אמא שלך, ילדיך, אשתך, אולי זה עיר מולדתך. מה זה משנה אם זה מישהו אחר, כן? להיות בפוליטיקה עולמית, זה לקחת אחריות על החיים של אלפי אנשים. ולכן יעקב אבינו לא רוצה להיכנס למלחמה הזאת, למציאות הזאת. לכן יעקב רוצה להישאר בעולם הרוח, בעולם האידאות, לא להתחיל את ה... לא להיות, כן, הוא רוצה להישאר איש תם, יושב אוהלים. אבל אין ברירה. אם אתה לא פועל בעולם בצורה אקטיבית, אז תבוא שואה, וזה מה שקורה. ואז יעקב מבין שאין לו ברירה, והוא מקים את מדינת ישראל. הוא מתחיל להיקרא ישראל. כמו שעשיו, מלאך של עשיו, שהוא נתן שם ליעקב, הוא קרא לו ישראל, אז ככה זה גם בעקבות מפגש שלנו עם כל הזוועות של העולם, אנחנו הקמנו מדינת ישראל. ויעקב למד ללבוש בגדי עשיו. כמו שאתם זוכרים, כשהוא נכנס לבית של יצחק, לאוהל של יצחק, לקבל ברכות, אז הוא לבש בגדי עשיו. אז אנחנו גם נכנסנו למדינת ישראל, ופה לבשנו מדים. הקמנו את פלמח ואת אצל, לחי וצהל, בסופו של דבר. אבל כשאתה חושב על החלום של מדינת ישראל, מה השאיפה? הכי גדולה של עם ישראל היום, של מדינת ישראל היום, של מנהיגים, של כל הנהגה. החלום הוא שלום. שקט. זאת אומרת, משהו כזה ששם פשוט מצב סטטי. אתה לא מפריע לי ואני לא אפריע לך. זה האידיאל, כאילו. ואז משדרים לך הרבה פעמים שה... סליחה, אני צריך... כלומר, מה שהתרבות היום משדרת לאנשים, זה שדבר הכי חשוב שיש לך זה החיים שלך. זה הדבר הכי חשוב. וכמובן שזה שקר גמור. כי זה לא הדבר הכי חשוב שיש לך. יש לך משהו הרבה יותר חשוב. נשמה שלך. וכיוון שזה לא הדבר הכי חשוב לך, אז אם יבואו אליך ויגידו, או שיהרגו אותך, או שאתה תהרוג את החבר שלך, אז כנראה אתה תבחר למות ולא להרוג חבר שלך. למה? הרי חיים זה הדבר הכי חשוב שיש לך. לא, יש משהו יותר חשוב. אבל תרבות כללית משדרת לך כל הזמן מין שטיפת מוח כזה, שהכי חשוב זה שלום, שקט, תחיה ותן לחיות. זה החלום, זה האידיאל. פשוט משהו המטרה שלך זה לחזור הביתה בשלום, מחכים לך בבית. יש כזה דברים כאלה שאני, כשהייתי בצבא, אני פעם, היינו צריכים להיכנס לעזה. אז מגד שלנו ככה אסף את כולם ואמר, אנחנו נכנסים, עושים פעולה, אנחנו עושים משהו שם, את המבצע ומשימה, אבל מה שהכי חשוב מבחינתי, זה שאף אחד מכם פה לא ייפגע. אפילו שלא יהיה פצוע אחת. אז אמרתי, אם זאת המטרה, אמרתי לו, כן? הוא אומר, יש שאלות? כן. אם המטרה שלך שאף אחד פה לא ייפגע, וזה הדבר הכי חשוב לך, אז תשאיר אותי פה. תשאיר כולנו פה. אנחנו פה לא ניפגע. ודאי שזה לא הכי חשוב. מה שהכי חשוב זה לעשות משימה, זה לנצח בקרב, זה מה שהכי חשוב. כמובן, אנחנו רוצים לנצח בקרב כמה שפחות אבדות, אבל זה לא הכי חשוב. זאת טעות מאוד גדולה שהתרבות משדרת לנו. ומאז עברו 20 שנה, מה שאני אז אמרתי זה למפקד, הבן שלי התגייס לצבא, והוא שולח לי במייל, צילום מהפקודה שהם באופן רשמי עכשיו קיבלו שם בצהל עם סמל של יחידה, מספר, שם של הקצין וזה, ואז הוא צריך לכתוב שקצין שם מהי המשימה. ואז הוא כותב שם סיור, לצאת ולחזור בשלום. אני חושב שיש לי זה פה אפילו. רגע, אני אבדוק. רגע. לא, אין לי זה פה.
יש.
הנה. דבר רשמי מצהל. יש פה בלתי מסווג, נוהל הוצאה למשימה, גדוד שם 8432, תאריך, שם קצין, משולח, תדתה, סיור, לצאת ולחזור בשלום. מטרה, לחזור בשלום. תבינים, זה כל כך חדר ל-DNA של צהל, שהם שכחו שיש משהו הרבה יותר חשוב, וכל הזמן משדרים לך בגלי צהל, גבעת את השירים שם על שלום, שלום שרק יגיע, ונולדתי לשלום, ותשירו שיר השלום, ואני מבטיח לך ילדה שלי קטנה שזאת תהיה מלחמה האחרונה, ואפילו שירי מלחמה, שם אתם זוכרים את גבעת התחמושת, שיר, איך הוא נגמר? אתם זוכרים איך, מה המילים האחרונות של גבעת התחמושת? וגבעת התחמושת, ואיתן היה מרסק, והיה יורה, נכון? נתנו לי צלש, ואני לא יודע למה, כי סך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. אלו מילים של גבעת התחמושת. וזאת טעות מאוד 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 גדולה של צהל היום ושל חברה, הרי זה לא צהל, זה כל החברה, צורת החשיבה. שהחיים מעל הכל. וזאת טעות, למה זה טעות? כי אם רע צריך להילחם. הטוב האמיתי חייב להיות פרואקטיבי. אנחנו באנו לעולם הזה כדי לתקן אותו, לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום, כל הזמן בתפילות, לתקן עולם. זאת אומרת, שאנחנו פה רוצים לעשות טוב, לא על ידי זה שאנחנו מחייכים וטובים וחמודים, אלא זה שאנחנו נלחמים נגד רע. ואם אנחנו לא עושים את תפקידנו, אז העולם הוא מתקומם עלינו. אתם יודעים, הגישה הזאת, תחיה ותן לחיות, היא אפילו גם לא מוסרית. זאת אומרת, שמה? לא אכפת לך מהאנשים שעושים להם רע פה, באזור שלך, ברשות שלך. ואנחנו רוצים, תפקידנו פה, זה להחריט רוע מהעולם שלנו. ומילא, אם היית אומר, טוב, בסדר, זה עניין אישי. זה כל אחד בוחר את הדרך שלו. לך זה טוב ככה, להם זה טוב ככה. זה לא נכון. אתם, גם לערבים עצמם, גם לאלה שאויבים שלנו, לא טוב להם שאנחנו לא מתערבים. כמו שבחברה הערבית בארץ, כל יום הורגים בן אדם. אז ביום אחד הרגו שם שלושה, ביום אחר הרג זה, אבל כשאתה מסתכל סטטיסטית, במשך השנה, פלוס מינוס, כל יום נהרג אדם. אני גר בשכונה ערבית, במזרח ירושלים, ואני רואה ברחוב שלנו, כל כמה ימים יש ריב חמולות. שהם צורחים ועם סכינים ועם מקלות ומכות ודם ואמבולנסים ומשטרה כל הזמן שם. מה, טוב להם? תחיה ותן לחיות? לא, אם אתה אחראי על השטח הזה, אז אתה חייב לשלוט. לשלוט, בלי חוכמות. ואותו דבר גם עזה וטול כרם וכל מקום, זה לא מדינה אחרת, זה שלנו. עזה וכל זה, כל ארץ ישראל, כל מה שנקרא ארץ ישראל, ברגע שזה יש לנו שלטון, כמו, אתם יודעים מה, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל אני הייתי בעזה לפני שהתחילה כל הבלגן, זה לפני 40 שנה נגיד. אתם יודעים, היה שם שקט. שקט. הסתובבתי בקסבה של שכם וחברון, ככה, בבגדים רגילים, במקומות הכי מסוכנים, אף אחד לא היה מעיז לעשות לך שום דבר. הם ראו בך בעל הבית. הבינו שאתה עכשיו פה הבוס, אתה אחראי, אתה מייצג כאן את הזה, וזהו. בעזה הלכתי ככה סתם, לא, אף אחד לא יעז לעשות כלום. תשאלו את ההורים שלכם, אתם, הם בטח זוכרים, אם ההורים היו במילואים, נכנסו, הם יודעים את זה. זאת אומרת, זה להם לא טוב, זה שיעקב לא שולט. והשליטה, פירושו של דבר, זה יכולת להרוג. זה לא כזה, טוב, אני שולט, אבל עד שהם מוכנים לשמוע לי. לא, רודה בהם, בכוח. אם מישהו שהוא זורק אבן, זה מספיק. הוא מגלה מי הוא מהו, זה מספיק כדי להרוג אותו. הוא מסכן עכשיו את... הוא בעצם מכין, על ידי זריקת אבן, הוא מכין את כל הסיפור הזה שקרה בקיבוצים האלה, שהם נכנסו ושחטו שם אנשים. אתה לא יכול להגיד אכלה, רק עד אז. לא, אם אתה שולט, אז אתה שולט עד הסוף. ומה זה משנה? אם זה איש מבוגר, או אישה זקנה, או ילד קטן, ברגע שזה מישהו מסכן את שלטון של טוב על רע, אז את הסכנה הזאת צריך לנטרל, להוריד, להרוג. ומי שלא עושה את זה, אז הוא בעצם שותף לרוע, כי אתה מאפשר לרוע להתקיים הלאה. ולמה אתה מאפשר? כי אתה רוצה שלום, אתה רוצה שקט. שתן להם מה שהם, ואנחנו מה שנתקלו, תן, תחיה ותן לחיות, אתה אל תתערב להם והם לא יתערבו בך, והכל יהיה כל שלום. זה גישה לא מוסרית, כי לא אכפת לך מהם. אולי אני אספר לכם סיפור, כאילו דוגמה. יש... סרט על מלחמה, מלחמת העולם השנייה, סרט רוסי ישן של גם איזה 40 שנה בערך, שהוא מספר שם על איזה כפר רוסי שנכנסו שם גרמנים, והם חשדו שאנשי הכפר הזה יש שם פרטיזנים, הם הכניסו את כל אנשי כפר לתוך איזה צריף, אחד שם היו כמה מאות אנשים, לתוך הצריף עץ, שפכו דלק ושרפו את כולם שם חיים. אחד מהאנשים מכפר הזה היה בחור צעיר בערך בן 15, שהוא ברח מהשריפה הזאת, נשאר בחיים. הוא הפך לפרטיזן, נלחם עם הגרמנים כל הזמן, ולקראת סוף הסרט יש שם קטע כזה שהוא, הם שם נלחמו שם באיזשהו מקום נגד גרמנים, ויצאו שם משהו, היה פיצוץ, ואפו שם כל מיני דברים מהמפקדה של גרמנים, וגם תמונה של היטלר נפלה שם לתוך הבוט שם, בתוך שלולית על הרצפה. ובחור הזה רואה תמונה, פורטרט של היטלר, והוא מבין שכל מה שקרה וכל זה, זה בא מאיש הזה. אז הוא דורך את הנשק שלו ויורה בתמונה. וכשהוא יראה בתמונה, כל הסרט הוא ריאליסטי לגמרי, אבל פה בקטע הזה פתאום, כאילו זמן התחיל ללכת אחורה, והיטלר בתמונה נהיה צעיר יותר. הוא יורה עליו עוד כדור, הוא נהיה עוד יותר צעיר, עוד כדור, ועכשיו שם בערך בין 20, רואים אותו במלחמת העולם הראשונה, עם שפם גדולות, כמו ש... הוא יורה עליו עוד כדור, ואז הוא בתמונה הופך להיות לנער. עוד כדור, הוא ילד, עוד כדור. ואז רואים את היטלר, וזה כל זה תמונות ארכיון, אמיתית, תמונות אמיתיות שלו, של היטלר, בילדות. פתאום רואים תמונה של היטלר בידיים של אמא, והוא תינוק. ויש כזה close up, מצלמה מתקרבת לפרצוף של היטלר, ואתה רואה כזה חמוד, כזה מותק, כזה מאמי. והוא מסתכל, מסתכל, ולא יורה עליו. כאילו שדר שם, חייל רוסי לא יורה בתינוקות, לא עורק תינוקות קטנים. זה כאילו הבדל בינינו ובינם. וכמה שזה שקרי. כמה שהסרט הזה הוא רע. למה זה שקרי? כי מה אכפת לי בין כמה הרוצח? אם אתה לא יודע מה יצא מהתינוק הזה, בסדר. אבל פה אתה יודע, אתה ראית. אם בא הנביא ואומר לך, הנה, דע לך שזה המלאק, זה היטלר, זה אגג. ואתה לא הורג אותו, אז אתה בעצמך הופך להיות להיטלר. כי מה זה משנה אם הוא עשה את זה, או שאתה אפשרת לו לעשות את זה. אתה שותף. כן, מה רצית להגיד?
הצדק הוא לפני השלום?
כן, נכון. זה מה שאני רוצה לעשות, להסביר לכם. שהמילה שלום זה רעיון שפשוט עבדו אותו. כי כשאנשים אומרים מילה שלום, הם מתכוונים לשקט. פשוט. אין מלחמה, הכל שקט. ובאמת במקור מילה שלום, זה שלימות. ומה שהם מציגים לנו, זה לא שאני רוצה לעשות צדק עם היטלר. לא. או עם גרמנים. אני רוצה למנוע את השואה. וכדי למנוע, מה אכפת לי בין כמה הוא? כמו שהיה עם סיפור המפורסם הזה עם זקן בשיירת למד ה'. מכירים את הסיפור הזה? לא יודעים על מה אני מדבר? הלכה קבוצה של חיילים, חיילי פלמח, מירושלים לגוש ציון. גוש ציון הייתה עצורה, הייתה מוכתרת על ידי ערבים, ונגמר להם תרופות, מזון, הכל, תחמושת, כלום, כלום. לא יכלו יותר ללחם. כי... ואז שלחו 38 בחורים עם כל זה על כתפיהם לשם, לעבור ככה בשקט בין הכפרים ולהביא להם שם מה שצריך. בדרך הם הלכו והם פוגשים את איזשהו רועה צאן, זקן אחד. אז מישהו אומר, רגע, אז הזקן הזה עכשיו ילך ויספר לכולם שאנחנו פה ויהרגו אותנו. אז הם אומרים, בסדר, אבל מה אפשר לעשות? להרוג אותו? אבל הוא חף מפשע, הוא לא עשה כלום. הוא רק סכנה שיכול לקרוא, אבל אולי לא עושה כלום. אז איך אפשר להרוג בן אדם שהוא לא עשה לך שום דבר? רק בגלל שהוא זקן ערבי. והם השאירו אותו בחיים. והם השאירו. והזקן הזה אכן הלך והזיק את האנשי כפר, והם באו כולם, התנפלו על הבחורים הללו, ולא רק הרגו אותם, אלא הם שחטו אותם ככה, שהם התעללו, חתכו להם ראשים, התעללו, הוציאו להם עיניים, שחטו פנים, ככה שאי אפשר לזהות מי היה מי מה. וזה יש בהרבה ערים, יש נקרא נתיב למת ה', שיירת למת ה', זה ידוע, זה מושג ידוע. אז מה זה למת ה'? זה לא להשם גבורה והתפארת. למת ה' משתמשים היום בסיפור הזה כדי להראות מה זה תוהר הנשק בצהל. לא מספרים איזה אידיוטים הם היו. למה הם לא הרגו אותו? היום מספרים את הסיפור הזה, וואו, זה נקרא תואר הנשק, איזה גבורה הייתה להם. ואני חושב שזה כמו שבצבא יש מושג כזה, יש ספק, אין ספק? היה לך ספק שהוא יסגיר אתכם? ודאי שצריך להרוג אותו. מה השאלה? לא, אתה לא מוכן? יופי, בסדר, אתה מפקד, אתה החלטת שלא להרוג אותו, יופי. תאסוף עכשיו את כל 38 חיילים, שם שלושה ברחו, אז ככה זה יודעים את כל הסיפור הזה. תאסוף אותם, תגיד, חבר'ה, תשמעו, עוד מעט יבואו אנשי כפר, הם יחתכו לכם גרון, הוציאו לכם עיניים, יחתכו לכם עברי מין, שזה מה שהיה שם. וכל זה... וכל זה אנחנו עומדים כולנו לעבור כדי לשמור חיים של הבנם זקן הזה. אתם ודאי מסכימים, נכון? כולם מסכימים לעשות את זה. לא. אנחנו לא מסכימים. אבל הוא חף מפשע. במלחמה אין דבר כזה חף מפשע. אין בלתי מעורבים. ברגע שהוא מסכן את החיים שלך, אז זה סוף. לא אכפת לי אם זה ילד קטן, או אם אדם מבוגר, אישה בהיריון, מה זה משנה מי עכשיו, בגלל מי אנחנו עכשיו נפסיד במלחמה או נרצח. אתם יודעים, זה הכניסו לנו לראש התרבות הזאת שרוצים... שלום, שיר השלום, אנחנו רוצים, רק אל תלחשו תפילה. רוצים לחזור הביתה בשלום. כל כך הכניסו, כל כך הגדירו את זה לראש, שאתה מרגיש את עצמך לא בסדר, אתה מרגיש פושע, שאתה רוצה להרוג ילד קטן. אם זה היטלר, אם זה מישהו שהוא מסכן, כן. לא, צריכים להיות חוקים. לפי החוק, צריך להרוג אותו. זה החוק. אם אני לא טועה, זה באמת חוק. זה פשוט משדרים לנו כל מיני אמירות כאלה. זה מין דיבור כזה. אבל אם מפקד אומר לך שאתה תשאיר אותו בחיים, אז הפקודה הזאת היא בלתי חוקית בעליל. אתה עכשיו עומד לרצוח 35 חברים שלך. זאת פקודה בלתי חוקית בעליל. אני אספר לכם עוד מקרה. יש לי חבר שהיה בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, נסע שיירה של טנקים, מגיע קצין מודיעין, ואומר למחת ששם במרחק של 3 קילומטר יש אוטו, עומד אוטו, רכב כזה ששם נטוש כזה, ושם באוטו זה יושבים בחור ובחורה והם מתנשקים. ובאותה תקופה היו זמנים כאלה שהיו הרבה מכונות תופת. ו... והמפקד אומר, תראו עליהם פגז. אומרים, לא, זה סתם, זה אנשים פשוט, אבל עכשיו יש עוצר, נכון? מה עושים אזרחים במקום מלחמה? הם ברחו כדי להתבודד, כדי להיות שם פגישה רומנטית. הוא אומר, לא. במלחמה אין אזרחים. תראו עליהם פגז. ירו פגז, ומזה היה פיצוץ כל כך גדול, שהם הבינו שזו הייתה מכונת תופת, והם פשוט היו מתאבדים, שהיו עושים את עצמם זוג מתנשקים. וכך הוא הציל... כן. לא. וכך הוא הציל את החיילים שלו שם. ואם אתה אומר, אבל הם לא בלתי מעורבים, אז אתה שופך דמים. פקודה בלתי חוקית בעליל. אסור לעשות את זה. אסור לסכן חייל שלך בשביל ספק אזרח. אם הוא סתם שם מישהו שאין שום קשר, אז ודאי שאסור להרוג אנשים סתם. אבל אם יש ספק, אז הוא לא סתם. ספק שהוא מסכן אותך, אסור לך לסכן את החיים שלך בשביל אזרחים של, של ארץ זרה, של אויב. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאי אפשר להיות טוב בלי להילחם ברע. זה הכניסו לנו לראש שמלחמה זה דבר רע, וכל הזמן שירים, מוזיקה וכל מיני תוכניות וכל מיני שם הרצאות של חיל החינוך והסברים, כל הזמן שדר כזה, מלחמה זה דבר רע, מלחמה זה רע, זה לא נכון, זה שקר. מלחמה זה כמו סכין, זה סכין זה טוב או רע? תלוי מה אתה תעשה איתו. ככה זה גם מלחמה. אם המלחמה היא נגד רוע, אז הדבר הוא טוב, טוב מאוד. לכן זה נקרא, קדוש ברוך הוא נקרא בעל מלחמות, זורע צדקות, בורא ישועות. השם צבאות. ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום. אנחנו עוד לא מבינים שזה התפקיד שלנו. אנחנו לא מוכנים לנהל מדינה. ומה הפירוש של לנהל מדינה? להיות מסוגלים לתת את קובנטרי. לא מסוגלים לקבל החלטות שיש עכשיו סכנה, תשחוט את כולם, תהרוג את כולם, כל מי שמסכן את העם שלך, תהרוג אותם. אנחנו עוד לא מבינים את זה, ולכן הם באו לכאן, להסביר לנו, לשחוט אותנו. שנייה. כן, זאת אומרת, כדי לעשות טוב, אתה צריך להיות... יעקב היה צריך ללבוש בגדי עשיו, כלומר בגדי צבא, וחזל אומרים לנו שבגדי עשיו הללו הם היו בגדי נמרוד, שעשיו לקח ממנו, ונמרוד לקח את זה מנוח, ונוח לקח את זה מאדם הראשון. כלומר בגדים שיעקב לובש זה בגדי אדם. זאת החלטה, מי הוא אדם? אם האדם הוא כזה, אז מלאכי השרת צודקים, לא צריך לברוא אותו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שלישראל יש תפקיד בעולם לתקן אותו, לתקן עולם במלכות שדי. ואם אנחנו מתקנים עולם, אז לאדם יש סיכוי, יש הצדקה לקיומו. אנחנו בהיסטוריה שלנו מכריעים את הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא מלכי השרת. זה מה שהיסטוריה שלנו. וזה מה שעכשיו אנחנו נמצאים במלחמה הזאת. שכנראה עדיין ראשי המדינה עוד לא קלטו את הרעיון הזה. אבל אז כשאני קלטתי את הרעיון הזה, אז אני הרמתי יד. זה היה 5 שניות שעברו לי בראש, כל מה שדיברנו עכשיו. ואז היה הכל מאוד פשוט ומאוד בנאלי ורגיל. התקרבנו, באנו לבית הזה, הכל ככה בשקט, בשקט, שאף אחד לא שומע כלום, כיתרנו אותו, ניגשו לדלת, בום, שברו את הדלת, ואני נכנסתי פנימה, וכשנכנסתי, הכל היה בחושך גמור, היה שם תזוזה קטנה כזאת, הבחנתי בתזוזה, קפצתי עליו, הצמנתי אותו לרצפה, שמתי לו נשק כאן בגרון, והוא לא הספיק להבין בדיוק מה קורה. הגיעו כל החבר'ה האחרים, ריתקו אותו, וככה הסיפור נגמר.